אורחים וחפקפים, שיחות אמיצות ללא מסכות. הצטרפו לנו לפודקאסט, מיד נתחיל. שלום חברים, אנחנו כאן באורחים וחפקפים, והפעם האורח שלי רפי וייכרט. האמת לא צריך להציג את רפי, הוא אחד המשוררים, המתרגמים, האנשים המובילים של התרבות, הספרות, השירה העברית. אבל בכל זאת, למי שלא מכיר ומצטרף אלינו, אחד האנשים הבאמת מרשימים שנפגשתי איתם, לא מבחינת היוקרה והסוסגוניות וההילה, אלא מבחינת העומק והאמת והפשטות. כמעט 30 ספרים, רפי. גם מתרגם, גם סופר, גם משורר, גם פרופסור לספרות באוניברסיטת חיפה, וגם במכללת אורנים לחינוך. מוציא לאור והעורך הראשי של קשב לשירה, עם עשרות פרסים בינלאומיים, גם מפולין על תרגומיו של שימברוסקה, וגם כמובן פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, פרס יהודה עמיחי, ועוד רבים נוספים. רפי, היי.
היי, אורית.
אני לוקחת אותך למסע הפעם מוזיקלי, כי עברנו שנת קורונה יחד, זה לצד זו, כשכל אחד מאיתנו כותב ספר שנוגע לשירים של מוסיקה. מה מביא אותך לאהבת המוסיקה?
בעצם שני שלבים בחיי שהשיחה איתך עוררה אותם, כי הספר הזה הוא בהשראתך ולא היה נכתב בלעדייך. זאת אומרת, החוויות היו, אבל לכששאלת מה הקשר שלי למוסיקה, והתחלתי לספר על תקופת הילדות, שבה אמי ניסתה להפוך אותי לארתור רובינשטיין, צעיר, קטן ומוכשר, ולא הייתי, לא הייתי עד כדי כך. למדתי כמה שנים נגינה בפסנתר, קלאסי, קונסרבטוריון, כל הניסיון הזה.
אהבת או סבלת?
היו רגעים שאהבתי. הייתה לי אהבה למוסיקה. אבל הייתה לי גם מורה ממוצא הונגרי, מטילת אימה. ואני זוכר שהייתי משקשק שעה לפני מועד השיעור שנקבע על סף דלתה, וחרדתי שאני האחר, ואחר כך חרדתי שאני אפשל, ומן הסתם כשאתה חרד אז אתה גם מפשל. אז ארך כמה שנים, ובאמת לא הגעתי להישגים מובהקים. ניגנתי.
לא היה לך את האומץ לבוא לאמא שלך להגיד, אני רוצה להחליף מורה?
לא, היה פסנתר בבית, ואת יודעת, ואם יש פסנתר, אז כדי שיהיה רהיט שימושי, אז גם צריך לנגן עליו. ואני מבית כזה, זאת אומרת, ספרות, שירה, מוסיקה, מוסיקה קלאסית, חוץ מזה ילד פולני ושופן, את יודעת, זה חיבור טבעי. לא הלך כל כך. וכשקיבלתי את הכדורסל הראשון, ספולדינג כתום ומפתה, אז בגדתי בפסנתר עם מגרש הכדורסל והפכתי להיות לשחקן כדורסל. לימים עבדתי בחנות תקליטים בנעוריי לצורכי פרנסה, ושם עברתי חניכה לסוג אחר לחלוטין של מוסיקה, רוק מתקדם של שנות ה-70, להקות, פופ, פינק פלויד, קווין, כל הדברים הללו, ואת זה אהבתי. את זה אהבתי.
אל תגזים, אתה גם מאוד אוהב שופן, אני לא אעזור.
לא, מוסיקה קלאסית אני תמיד אהבתי ואני תמיד אוהב. אני רק בתור מאזין כמובן, לא בתור מבצע, ושלא יהיו ממני דרישות. זאת אומרת שאני לא אצטרך חלילה לעלות על במה, ולכן כשראיתי אותך עולה על במה מול מאות אנשים ומבצעת ומרצה, בעיניי זה מעורר הרצה והשתאות, אבל אני לא שם. לא קורצתי מהחומרים הללו. זה לא שיש לי פחד במה. לא שיש לי פחד במה, אני מאוד אוהב קהל, אני מאוד אוהב להופיע.
אני חושבת שאתה בין המשוררים המעטים, שלא רק עושים אהבה עם הספרים והמילים על הכתב, אלא גם יוצא פיזית לשטח ומופיע מול קהלים אדירים. זאת אומרת, אתה גם חיית במה.
תראי, בזה אנחנו די דומים. אני אוהב קהל, אני אוהב להיות במקומות שונים בארץ, אני אוהב לפגוש אנשים, אני אוהב לקרוא חי. אין כמעט הקלטות שלי ביוטיוב או בכל האמצעים האחרים, ואנשים לפעמים שואלים איפה אפשר לצפות בהרצאה שלך או בקריאה.
אין לך פייסבוק, בוא נתחיל מזה.
לא, אין לי פייסבוק. אני זוכר שבאתי לערב של נתן זך, כבר המבוגר בבית ביאליק, הוא אמר, אין לי פייסבוק, לכן הבאתי לכם את פניי, הבאתי לכם את ספרי, ואני אקרא לכם את שיריי. ואני בעד זה. פייסבוק זה טיים קונסיומר, ואנשים נשאבים פנימה. אני רוצה להיות בעולם, בחיים,
על אני במה. אני מסכימה כל כך. אתה יודע, הבת שלי, יסמין, אומרת לי השבוע, אמא, את יודעת, אנחנו רואים אותך על שלטים ובעיתונים, אבל זה לא מספיק. את צריכה לפתח את האינסטגרם שלך, הוא לא מספיק מפותח. אין לך מספיק עוקבים. והסתכלתי ככה בהשתאות ואמרתי לעצמי בלב, אולי היא צודקת, אבל אני לא בקטע. אני קצת יותר טובה ממך בסיפור הזה, אבל אני לא בקטע הזה. אני כל כך קשה לי, אני סוציומטית, אני מאלה ששמים, אתה יודע, איזה אייטם ובורחים ולא נכנסים לזה. וזאת שאלה קשה. אתה יודע, אנחנו חיים את העולם האמיתי או חיים את העולם הדיגיטלי? מה זה כבר האמיתי? אני לא יודעת.
רגע, אבל את בפתח קריירה חדשה כמשוררת.
לא.
עכשיו את תצטרכי להגיש את הדברים אחרת. זאת אומרת, זה לא תהיה אורית הפסנתרנית המעולה על הבמה, כשיש איזה כלי שחוצץ בינך ובין הקהל, את תשבי עם הספר ותצטרכי לקרוא. זה סוג אחר של הגשה, זה סוג אחר של אינטימיות. פתאום את צריכה להשתמש בקול שלך, בריאות שלך.
ואני לא יודעת לשיר, אתה יודע.
וכן, אני זוכר שפעם בבית שמש הגעתי לספרייה לערב קריאה, ושירבבה את ראשה איזו גברת, והיא שאלה אם פה שרים עם רפי וייכרט. אז אמרתי שעדיין לא, ואין סיכוי כזה. אבל באמת הבלבול הזה בין שירה ושירה שקיים בשפה. אבל את תצטרכי לשורר. זאת אומרת, את תצטרכי להשתמש במיתרי הקול, את תצטרכי להגיש את הקרביים שלך, של אורית, לא בתיווך שופן, לא בתיווך שוברט, זאת אומרת, זה את וחייך ואהבותייך וילדייך, להדבר, חשופה לגמרי. זה סוג אחר, אני רק אומר לך שתתכונני, כי אני עושה את זה 35 שנה.
אלא אם כן, אתה תסכים לקרוא משיריי קצת.
אני אקרא משיריי בעונג רב. ספרי קצת אבל על הספר שמתבשל.
אז אני אגיד לך, לא מרגישה, אתה אומר משוררת, אני לא יכולה שתגיד את המילה הזאת, אני לא יכולה לקרוא לעצמי משוררת, אני יכולה להגיד שאני כותבת שירה, אני מאוד נהנית מזה, אני עושה את זה כבר מ-2003, ובעקבות הרבה אהבות נכזבות. זאת אומרת, אני מוצאת את עצמי כותבת בעיקר ברגעים קשים ועצובים, ולכן הקורונה הביאה אותי באמת להוציא את זה, תרתי משמע, להוציא גם מבפנים וגם החוצה. הספר לוקח אותנו למסע של שירי מוסיקה, שירי אהבה ושירי הודיה לילדים שלי, שגם נולדו בינתיים בשנים הללו. ואני מאוד מרגישה חיבור, לא סתם הבאתי אותך ככה לפודקאסט היום, כי גם אתה כתבת בדיוק באותו זמן ספר שכולו מוסיקה וזיכרונות מתקופות שלך, גם הקלאסיות וגם של התבוננות וגם של אהבה של רוק, כמו שאמרת. ואני רוצה דווקא לקחת אותך לרגע לשיר שלך מתוך הספר שטרם התפרסם. אתה יודע, שלי זה ראשון, שנקרא אהבה בסימינור, אבל שלך זה אוטוטו 30. והשיר שאני כל כך אוהבת, כל כך יפה ופשוט, נקרא מאמץ. תרשה לי.
רצון.
האור שעל כפות ידינו הולך ונקמת. אבל אנחנו לא מוותרים על האהבה. כמו בנגינת פסנתר, כשהטבים נותרים, למרות שהמבצעים מתחלפים. משהו ממשיך לנגן בנו למרות כל השנים. יש לנו מוזיקה לכל שעה ביממה, להקיצה לפני זריחה, לתנומת צהריים נעימה, ולעירות חרדה בעלתה. רגלינו ממשיכות לרוץ על קליפת העולם הכמותה, כמו בבדיקה, במאמץ. רק שבמקום האלקטרודות, נצמדות אלינו אצבעות חיות, שמעידות על חום אורנו ועל תנועת הדם, בתוך בשר נחלם ומשתוקק. וואו, I love it. מה חשבת?
האמת היא שזה לא נשמע כל כך רע כשאת קוראת את זה. אני חייב למצוא את זה בספר, כי אני לא בטוח, אגב, שהשיר הזה, אולי שיניתי את שמו, אבל בכל אופן, תכף נבדוק את זה בכתב היד.
זאת אומרת, אני לא זוכרת שיריי בעצם, זה מה שאתה אומר.
לא, אני לא זוכר. אני כותב בכל מיני שעות של היממה, אני כותב הרבה, אני כותב אינטנסיבי. חלק מן הדברים אני כמובן פוסל. הספר הזה, אם נספר למאזינים שלנו, נוצר תוך פחות משלושה חודשים. הוא החל להיווצר, לא היה לי בכלל רעיון, אבל הוא החל להיווצר בעקבות הפגישה איתך ובעקבות השאלות שלך. וכתבתי מבוקר עד ערב בדגמים ספרותיים שונים, על דמויות שונות של מוסיקאים, על יצירות מוסיקליות, לפעמים כשכתבת משהו, הקשבתי להרצאות שלך, ולקחתי לפעמים משפט שלך וביצעתי עליו וריאציה, והוא נתן לי את הרעיון. בכל אופן, בשיר הזה ברור על מה חשבתי, שיש לנו שתי נקודות בגוף, לנו, לבני האדם, שרואים בהן, בנקודות הללו, את הזקנה ביתר סט. אחת זה האור של כפות הידיים, והשנייה זה הצוואר. אז פייסליפטינג אפשר לעשות אם הצוואר קצת יותר קשה, אז הם מכסים בצעיף, יש כל מיני שיטות. אבל אהבה היא לא דבר שמזדקן. זאת אומרת, התחושה הזאת של היפערות אל העולם והתפעמות ממוסיקה, מאנשים, מאסתטיקה, היא קיימת כל עוד אנחנו חיים. זה לא קשור לאור הפנים ולאור הידיים ולכבדות הצעדים, ואני אוהב את זה.
אז משפט יפה, אבל לא מזדקנת.
כמשורר, כמשורר זה אחד המקצועות שבהם אפשר להזדקן. אני זוכר את ארתור רובינשטיין מבצע קונצ'רטו לפסנתר של ברמס, לדעתי הוא היה בן 85, יהודי קטן קומה, כפוף אל הפסנתר, אבל כשהוא התיישב לתת את הברמס הזה...
לא כפוף, הוא היה תמיד יושב בכל כך
זקיפות
קומה.
לא, כשהוא ישב, אבל את יודעת...
גילו ניכר.
רוכן, אז יכול להיות שאני, את יודעת, את גילו הרכנתי, אבל הוא נתן את הנפש שלו, נפש של אלם פולני מתלהב. זאת אומרת, פתאום השיל את קליפות הזמן, השיל את העשורים מעליו, והיה שוב אותו נער צעיר שפוגש את ברמס לראשונה. זה היה כל כך יפה. הייתי בן 12 אז, בהיכל התרבות, ואני זוכר, ומאז שמעתי הרבה מאוד ביצועים של הקונצ'רטו הזה, אני מאוד מאוד אוהב אותו.
אחד הדברים היפים על ארתור רובינשטיין, אם הזכרת אותו, שהוא באמת מודל עבורי גם, לא רק לנגינת שופן, אלא בכלל לחיות לצד האומנות. ואני חושבת שזה גם משהו שמאוד מאפיין אותך, כי כל פעם שאנחנו מסתמסמים, אז אתה או בריצה, או בהסעות, או בהרצאות, ובאמת אדם שלא רואה, הוא יושב בבית וכותב, אלא נהנה מהחיים וחווה אותם בפולי אדמיריישן. ארתור רובינשטיין, זה היה ידוע שהוא היה מתאמן כשצד אחד על הפסנתר שוקולדים, צד שני דובדבנים חיים, ותוך כדי הסולמות והאימונים הוא היה נוגס במטעמים של החיים, וזאת השראה מאוד מאוד גדולה. הוא לא היה מהפסנתרנים הווירטואוזים שחפים מטעויות. הוא עשה המון טעויות, והוא היה משתולל ומשתובב, ואהב ינות טובים, וטיסות, והופעות, וארוחות פאר. באמת אדם שנהנה מכל רגע. ואולי זאת ההשראה הכי גדולה אחר כך להביא את התוכן לשירה, כמוך.
אני תמיד הרצתי את האנשים הללו, נסעתי אליהם את עיניי. אני זוכר שהייתי אחרי קונצרט במיינץ, על נהר המיין בספינה גדולה עם התזמורת הפילרמונית, חוגגים 60 ללנרד ברנסטיין. זה היה אחרי הביצוע של הסימפוניה, של קדיש שלו, והוא הגיע בגלימה כזאת, עם רעמת שיער לבנה, נראה כמו ארפד מכובד. והדבר היחיד שהפריע לי שם זה שהגישו כל מיני מטעמים של חייקי כנער, אני חיפשתי איזה קריך עם אוף. הגישו דברים כאלה מפונפנים שלא מאוד אהבתי. והחלטתי שאני לא אוכל את הדברים הללו ונרדמתי רעב. ואני עד היום זוכר את הרעב, אבל אני גם זוכר את...
זה מזכיר לי שאנחנו הולכים לאכול ארוחת בוקר עוד מעט.
אני זוכר את הקונצ'רטו הזה ואני זוכר את הדמות הזאת. ואני באמת שנים הלכתי בתור נער לקונצרטים, אחרי כן קצת חדלתי, אחרי כן הייתה פילהרמונית בג'ינס וכו' וכו', כמובן ברחבי העולם. אבל בשנים האחרונות קצת התרחקתי מהמוסיקה הקלאסית, והחזרת לי את יכולת ההקשבה המחודשת, שוב, זה בסבבים כאלה, למוסיקה קלאסית, גם ביצירות שאת שולחת לי, וגם במופע שלך שהזמנת אותי אליו, ובכלל, אני כל הזמן עם קיסין ועם פסנתרנים, ואיתך כמובן, וזה עונג צרוף. אבל את אומרת לא משוררת, ואני רוצה בכל זאת שתקראי שיר מתוך הספר שעוד מעט נחגוג אותו.
בסדר, אז בוא נעשה את נחת המוסיקלית קטנה, ואני מבטיחה לא להתחמק. עוד מעט נחזור.
באיזה בית קפה בפאתי העיר ולטייל בין הגינות המחשיכות להיזכר איך זה היה כשהיה היום צעיר ושעונים אל איזה עץ נטבע כמו פעם הלומים בנשיקה שלא יודעת שום דבר על הזמנים ומלוא גופנו עוד לשהות באיזה בית קפה בפאתי העיר ולטייל בין הגינות המחשיכות להיזכר איך זה היה כשהיה היום צעיר ושעונים אל איזה עץ מטבע כמו פעם עלומים בנשיקה שלא יודעת שום דבר להיזכר איך זה היה כשהיה היום צעיר.
טוב, חזרנו אחרי קטע מוזיקלי ואני מנסה להתחמק אבל לא הולך לי עם רפי, הוא לא מאפשר לי. אז ביקשתי ממנו בהפסקה שיבחר מתוך הספר אהבה וסמינור שאני הולכת להוציא בהוצאת צבעונים, העורכת לאה צבעוני, באמת את השירים שהוא אוהב מהספר, ונתחיל בזה. מה אתה אומר? מה בחרת?
בחרתי שלושה שירים. קודם כל איזה שיר שהוא יכול לשמש כמוטו שנקרא נגני. יש לך הרבה שירים שאת בעצם מדברת על עצמך ואת כאילו פונה לדמות חיצונית. אבל זה שיחה פנימית עם הנפש. נגני את חייך, כמו שאת קולחת בידייך את הבלדה של שופן. נגני את נפשך, כמו שאת שואטת ברגליך את הפתטית של בטהובן בדוושות הפסנתר.
וואו, אתה קורא נורא יפה.
כיוון, את כתבת, אני רק המבצע. את רואה, זה סוג כזה שיש לך פרטיטורה, ואני אספר אנקדוטה קלה שפעם נשלחה אליי חוקרת צעירה שביקשה ממני להקליט בקולי, היא בדקה איך מבצעים שונים מבצעים טקסטים, ביקשה ממני, נדמה לי שהייתה סונטה של לאה גולדברג וסונטה של פיכמן. וזה היה אחרי הרצאה שלי באוניברסיטת תל אביב, בחדר קטן, בלי חלונות, חם וצהרי היום, והיא שמה את הטייפ ואני מקליט, נתנה לי את השירים, לא התכוננתי, הקלטתי. אחרי שהיא בדקה 300 בערך נחקרים כאלה, היא צלצלה אליה ואומרת, אתה יודע, אתה היית בין אלה שקרו הכי טוב. איך, מה הסוד שלך? אמרתי, תראי, קודם כל לא התכוננתי, נתת לי, אבל אני יודע איך נשמעת סונטה, אני יודע איך נשמעים המשוררים הללו, אני מכיר אותם, אז קראתי. אז זאת האמת הגלויה. מה האמת הנסתרת? אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת הנסתרת. היה לי נורא חם, הייתי עייף, הגעת, את מטרידה אותי, אין לי כוח, רציתי להיפטר ממך, אז קראתי את זה מהר. אז
יאללה, סתקרא עוד.
ממך אני לא רוצה להיפטר, אלא אני מלווה את הספר הזה באהבה.
נכון, רק להזכיר לקוראים שאתה כל כך איתי, וכל פעם שאני כותבת שירה, אז אני שולחת לך ולבדוק ולתקן ולהעיר, ואתה תמיד ללא לאות כל כך עומד לצידי ועוזר לי. אז הספר הזה גם זה המון המון בהשראתך ובזכותך.
בשמחה ובאהבה. שופן, קיפלת שוקתה, פרח שחרית בידה, ונגנה לעצמה את הברסז של שופן. לו שמע שופן, ייתכן שהיה דומע איתה, ולבטח מבקש כי תאות לנגן לו שוב את שיר הארס המזכך, הברסז. כן, הוא מת ב-1849, אבל לפעמים אני חולם על המפגשים האלה, כן, שמעבר לזמנים ומעבר לתמותה עם היוצרים הללו, שהם ינגנו לנו ואנחנו נקרא להם. זה יכול להיות, תחשבי על זה, איזה מופע נהדר שאת יכולה להגיד, הנה מאחורי הקלעים ממתין פרדריק שופן, אני מזמינה אותו לבמה.
אותו הולך לקרוא לנו עוד משיריך גם בספר שלך.
זהו, והשיר השלישי שלך שבחרתי הוא מטרונום, כי אני מאוד אוהב שירים שמתחילים מחפץ. מאובייקט. כן. אני תמיד נותן בסדנאות תרגילים כאלה, זה יכול להיות כמו סלסילה של פירות, או שעון למשל, כן? מה אתה יכול להוציא ממנו? מטרונום. הולם בה בלי חמלה. חוצב בה מקצבי טנגו ובלס, ריקודים שמעולם לא רקדה. לעתים היא פוזלת לקלידים אחרים, והוא נאמן לה, שומר על מקצבה. אז זה, אני חושב, המטרונום הזה, כדי שלא תתפרעי יותר מדי, וכמובן לא מדובר על התפרעות רק בנושא המוזיקה, אלא בנושא האהבה, כי הספר שלך באמת מהבחינה הזאת הוא סוער. זה שטורם און דרנג, כן, הסער והפרץ של האהבה, הצלחותיה, הכישלונותיה, הצדדים האירוטיים, הצדדים הרומנטיים, והוא מאוד עשיר. אז אני חושב שהמטרונום שומר עלינו מפני עצמנו לפעמים.
אז אתה יודע, אני יושבת כאן בשקט, קשה לי להיות בשקט, אתה יודע, ואני מקשיבה לך. ואני אומרת, איזה אומץ יש לי להוציא ספר שמגלה כל כך הרבה מהעולם החבוי, הנסתר, שאולי אנחנו רוצים שלא כולם ידעו עלינו. ויש לי פחד וחשש לפעמים. מה זה הולך לעשות לי?
לי מעולם לא הייתה בעיה, משום שאני חושב זה בעצם תצלום רנטגן של הנפש. של הביוגרפיה שלנו, של הצדדים המוצלחים שבנו, של החרדות שלנו וגם של הכישלונות שלנו. אני יודע שאת במשך שנים מרצה על הצלחות וצפיתי בהרצאות הללו, ובאמת אני חושב שאת הצלחה כבירה.
גם הכישלונות.
כל מי שחושב שמי שיושב בחזית ומצליח, הוא מצליח בכל התחומים, הוא תמיד מצליח, זה כמובן לא נכון. ואני חושב שהאומן צריך, ואולי מוכרח אפילו, לתעד את הכישלונות שלנו. תראי, יש לנו שני כישלונות מובהקים מובנים לתוכנו. אנחנו חייבים להסכין לזקנה שעוד תבוא, ואנחנו חייבים להסכין לתמותה. ולשני כישלונות בילט אין. עכשיו, אחרי שאנחנו אמרנו את זה על הכישלונות הכי גדולים, אז מה זה הדברים הקטנים? בדרך יש כמובן אהבות, ויש הורות, ויש חברות. ומי שיגיד שהוא צלח את החיים הללו על עשרות שנים רק בהצלחות גדולות, אנחנו לא נאמין לו. אני לא מכיר משורר כזה בעולם, אני לא מכיר מלחין כזה בעולם.
רגע, אדם שעולה על במות יודע שאנחנו עולים ואנחנו עושים כל כך הרבה שקיעות מול הקהל, שוכחים טובים, טועים, קופצים. ובאמת אולי הקדשתי את החיים שלי לשוחח על איך לצאת מטעויות ולהפוך אותם להזדמנויות. אני גם מרצה על זה. אבל בוא תחלוק איתנו גם משירך. אתה יודע, אני תמיד חושבת עליך, לך יש הרבה יותר אומץ ממני לחשוף את הנפש העירומה שלך. לי עדיין, זה מביך אותי, ומצד אחד יש לי כמיהה להוציא את זה לעולם, מצד שני יש בי הרבה מבוכה.
בסדר, אז לאט לאט אנחנו נהיה דולה של התהליך הזה. אבל חייבים לעבור את הסיפור הזה, חייבים לעבור את החניכה ולדעת ששום דבר אנושי אינו זר לנו. וקהל הקוראים, כל מי שישב ויקרא את הספר, הוא גם עבר כישלונות ואהבות ומיתות ופרידות. אין מצב כזה. זאת אומרת, את לא מדברת על דברים שעברו חייזרים על איזו פלנטה אחרת. את מדברת על מה שעבר גוף אנושי, גוף נשי, לב אישה בתוך העולם הזה, ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה, ומגיע שלב. אני אקרא את זה לכבודך, זה שיר על פקיד, אני אומר מראש, כי בשיר זה מתואר, אבל פקיד שהיה מגיע לחנות התקליטים, והוא היה עובר מטמורפוזה. זאת אומרת, בחייו הוא היה אדם שכולם הסתכלו עליו מגבוה, אבל הוא היה מומחה גדול למוסיקה קלאסית. וכשהיה ממליץ לאנשים על התקליטים, כי אנחנו מדברים על עידן התקליט, עוד לפני הדיסק, הוא היה משהו אחר. הוא היה שם, הוא היה המלך. ואני מאוד אהבתי את המטמורפוזה. אגב, כל הדמויות הללו היו בקרבי, אלה אנשים שעבדתי, מוכרים, קונים, אנשים שעברו בחנויות, אנשים שעברו בסביבות של שנקין אלמבי, אני עבדתי בשלושת הסניפים של אלגרו, ואני הודות לסיפורים שאת התחלת למשוך ממני, כמו איזה חוט אריאדנה, אני התחלתי לחשוב עליהם ביתר סט ולכתוב אותם פשוט. אני לא זוכר איך קוראים לו, אני זוכר את האופן שבו הוא הסתרק למשל, או את הדמות שלו. פקיד קלאסי כזה, כמו בספרות.
אז יאללה, תקריא לה.
הפקיד. והיה הפקיד ההוא מסניף הבנק באלמבי, שכל היום נדחק בין בוסים שתלטנים, לקהל לקוחותיו הנרגנים. אבל כשהיה מגיע בקרחתו המבהיקה למחלקת תקליטי הקלאסיקה, פתאום היה האור חוזר אל הפנים. נדמה לי שאהב במיוחד את ברנדל, וחיכה להקלטות החדשות כמו שבבנק חיכו בקוצר רוח למשלוחי שטרות. ועד שהתקליטים מחול שוחררו משווי המכס, היה ממליץ לקונים המזדמנים על ביצועים מועדפים. ביד בוטחת שלף תקליט אחר תקליט מתוך המדפים, וביקש מאיתנו להניח על הפטפון. את שמו איני זוכר. את שמו איני זוכר עוד, אבל את התמורה בין קלסטרון דהוי לרגע הזריחה, אני נושא מאחורי מצחי כל השנים. מן הסתם כבר הצטרף לי ברנדל, ומשם הם מקשיבים לבוכבינדר, הג'נטלמן של הפסנתר, שעוד ממשיך ומנגן מתחת עננים.
וואו, משגע, משגע. כמה יפה, כמה יפה. וגם אתה לוקח אותי למקומות שלא כולם מכירים, ברנדל, בוכבינדר, גדולי המבצעים של המאה ה-20. ואני מסתכלת ואני אומרת, רפי, כל כך הרבה ספרים כתבת, כל כך הרבה ספרים ערכת, כל כך הרבה ספרים ושירים תרגמת. What's next? מה החלום הבא?
תראי, אלה שאלות, אמר לי פעם המשורר אורי ברנשטיין, חבר יקר, עליו השלום, שאף פעם אל תוציא ספר לאור כשאתה לא עובד על הספר הבא. זה רעיון לא רע, משום שכשאתה מוציא ספר, פתאום אין לך עוד שירים. באמת, מה אני אעשה עם עצמי? את הספר הזה אני לא תכננתי, אני לא ידעתי שהוא קיים. הוא לפני 3 חודשים לא היה קיים, עכשיו יש 120 עמודים גדושי שירה, בשלל דגמים, עם עשרות דמויות.
איך הספקת 120, תגיד לי, איך?
לא יודע, זה הכל בגללך, לחצת על המקומות הנכונים.
הכל מרולדין, כן, ברמת אביב.
נכון, לחצת על הקלידים הנכונים, והנה יצא לסימפוניה. אני לא יודע לאן אני אלך, אני מקווה שאני לא אחזור על עצמי. אני מתאר לעצמי שזה יצא מתוך חיי ומתוך הביוגרפיה, אבל יהיה נתיב חדש, תמיד יש מה לגלות. אני למשל רוצה מאוד לכתוב שיר ארוך, כן? כתבתי כמה מחזורי שירים, כתבתי מחזור שירים על הילדות ברמת אביב, כתבתי ספר שלם על יפו, אבל אני רוצה לכתוב שיר ארוך, פואמה, שתהיה אולי ספר שלם של שיר אחד, אבל אני צריך נושא, כן? והנושאים, שוב, אני לא רוצה לחזור, כתבתי מאות שירים על ביתי, כתבתי על אהבות, יכול להיות שנמצא נושא חדש. חדש בשבילי, לא חדש בשביל העולם, ואז ננסה לפרוט עליו. מדהים. זה כמו התרגשות, כמו פסנתר חדש, נגיד. ההרגשה שפעם ראשונה הגיע פסנתר כנף חדש לביתך והתיישבת לי.
לא כל יום מגיע.
לא כל יום, אז גם לא כל יום מגיע ספר שירה.
אתה יודע שאומרים שהפסנתרנים, שמנגדים הכי הרבה, הם אלה שהפסנתרים שלהם על הפנים. כדי שהם יבואו לעולם ההופעות, יהיה להם יותר כיף וקל. אז אנחנו מאלה שלא מכוונים יותר מדי את הפסנתרים בבית. וזה מזכיר לי סיפור שאני אספר לך אחרי ההפסקה, שנעשה שוב לשמוע עוד קטע מוסיקלי. רפי וייכרט, איזה עונג. Thank you. חזרנו. אתה יודע, הבטחתי לך סיפור על פסנתרים. אז כבר אמרתי לך שהפסנתרים בבית של הפסנתרנים, הם לא מי יודע מה. לפני כמה חודשים אני פוגשת מישהי באיזה אירוע גדול, ואומרת לי, את אורית? אני אמרת לה, כן. אמרתי, אורית וולף? אמרת לה, כן. הפסנתרנית? אמרת לה, כן. אמרתי, תקשיבי, לי יש פסנתר שלך בטח אין כזה. אמרת לה, איזה פסנתר יש לך? אמרת, תקשיבי, אני לא זוכרת את השם, אבל בעלי קנה לי ב-400,000 שקל. נכון שאין לך כזה? ואני מניחה שגם לאף אחד אין כזה בארץ. אמרתי לה, את צודקת, נכון? אין לי פסנתר כזה. אז מה יש לך? איזה פסנתר יש לך, היא שואלת. אמרת לה, יש לי פסנתר רגיל. מה, איזה? יש לך סטנווי? אמרת לה, לא, אין לי סטנווי, יש לי קוואי. כמה עולה? אמרתי לה, לא, לא יודע מה, את יודעת, 40,000 שקל, משהו כזה. וואו, חבל. טוב, את יודעת, פסנתר כמו שלי, את יודעת, זה אין לכל אחד. אמרתי לה, יקירתי, אנחנו לא מכירות. מה שחשוב זה לא איזה פסנתר יש לך, אלא מי מנגן לך על הפסנתר כל יום. ויצאתי, ואז אני חושבת שחיכתה לי ככה בפינה, לא רצתה לדבר איתי יותר. זה מסוג הרגעים ככה המרגיזים והמסמכים כאחד. ובאמת אנחנו עושים אהבה עם פסנתרים, ולא משנה מאיזה דרגות הן. הם, וכל יום מחדש לבוא לפסנתר, זה להתחיל דף חדש של סופר, של משורר. אז את יודע, בעקבות הבקשה שלך, שאני אקרא עוד שיר מהספר אהבה בסימינו, בתקופת הקורונה החלטתי שהשירים שלי קצת יותר מדי עצובים, ואני צריכה לכתוב גם שירים שמחים, ואין דבר יותר משמח מילדיי, שנהה ויסמין. וכתבתי שיר שמתאר את החוויה שלי, הוא נקרא כמו תלמידה. למדה ועודנה לומדת, בלי ספר, בלי מחברת, את שיעורי השנים שמביאים לילדיה ביסורי אהבה מוכרים. לא נתנו לה ציון. הם מכתיבים לה שיעורי בית ובודקים כל יום. והיא, כמו תלמידה טובה, לפעמים מצטיינת, לפעמים סוררת, מתעקמת, מתיישרת, מציירת עמם ציורי ילדים על הקנבס של החיים.
אז מהקנבס של החיים אני אקרא לך שיר אחד על דר. דר היא ספורטאית. בגיל 4 היא נכנסה לרגע לחדר שבו למדו התעמלות אומנותית. הסתכלה ועשתה אחורה פנה ונכנסה לחדר הסמוך שבו היה אולם ג'ודו, ומאז היא בג'ודו. היא סגנית אלופת הארץ בג'ודו במשקל שלה. ופעם היא שאלה אותי אם אני גאה בה. ויש משפטים כאלה של הילדים שלנו שהם ממש הרמה להנחתה. וכתבתי לה תשובה, וזה נקרא תחרות. בשובך מתחרות שאלת האם אני גאה בך, והססתי. איך אסביר שלא מדליה היא מקור גאוותי? אני גאה על נעורייך הגויים, על תנועת חייך כמו גלים שוטפים אל החופים בפרץ של שמחה. גאה כמו השכפים שמקורם מלא דגה, וכוון מזל דגים אני מרגיש את הברכה. גאה כמו איפון או עזרי פתאומי שהערמנו על הזמן. הנה הוא על גבו צמוד אל המזרן, ואנחנו על הפודיום ניצבים בגאווה. מדליה זהובה תלויה על צווארך, ועל שלי האהבה.
מקסים, תודה, תודה רפי. עוד אחד, אני לא מתאפקת, כן. יש שיר שאני מאוד אשמח אם תוכל לקרוא מהספר הזה, סרגוס. שהתפרסם גם ממש בתקופת הקורונה, נכון?
נכון, אני לא נכון. טוב. בתקופת הקורונה כתבתי ופרסמתי כמה ספרים.
בלי סוף כזה.
ערכתי ותרגמתי, כן.
איך אתה מספיק? תגיד, אם אתה קם.
אני כמעט לא ישן, זאת האמת. לפעמים אני קם ב-4, לפעמים ב-4:30. אני כותב, אני מתרגם, אני קורא. אני אדם חסר מנוחה, חסר שקט פנימי.
וגם רץ איזה 12 קילומטרים היום.
רץ ורוכב על אופניים ועושה כל מיני דברים. ואחר כך אני מריץ את הידיים על המקלדת. רבים מן השירים נכתבים בטלפון הנייד. מאז שידידה שלי לימדה אותי שאפשר להשתמש בפתקים, אז אני כותב, יש לי פה אלפי פתקים, נכון שחלקם זה רשימות מה להביא מהסופר, שאני שוכח למחוק, אבל רובם אלה טקסטים או התחלות של טקסטים או שורות או הגיגים, שברבות השעות או הימים הם הופכים להיות שירים. אם הם טובים אני מעביר אותם למחשב ואחר כך מנקד ולספר, אבל יש המון דברים שלא ראויים. זאת אומרת, לא ראויים כי הם לא התבשלו מספיק, הם לא צברו תאוצה, הם יפים ומעוצבים, אבל אין בהם אמת פנימית, ואת הצגת אותי דרך האמת. חייבת להיות איזו אמת פנימית, והאמת הפנימית תמיד באה לידי ביטוי במוסיקה. במוסיקה שמעבר למילים. זאת אומרת, אפשר להגיד, למשל, אורית, אני אוהב אותך. את מאמינה לי? לא יודע. אורית, אני אוהב אותך. זאת אומרת, אם אני משנה את האינטונציה, בסוף אני אגיע לאינטונציה הנכונה שתאמיני לי. כן? ומעבר למילים צריך להאמין באיזה תנועה של גוף, באיזו התכוונות. עכשיו, זה באמת, זה במרווחים בין.
נכון.
זה בהפסקות, זה בעצירה, זה בנשימות.
זה מה שאמר רובינשטיין, כן? שהמוסיקה אז... היא לא המילים הרי, ולא כן. הטובים, אלא הרווחים שאנחנו לוקחים ביניהן.
אז מה את רוצה שאני אקרא?
אני מתה שתקרא את השיר הזה, מושג, כל כך פשוט. הסיבה שאני בחרתי מספר סרגוס, זה שיש שם משהו כל כך פשוט, נוקב, אמיתי, וכל אחד יכול להתחבר אליו.
מושג. אחרי כל השנים, אין לי מושג מה המשקה הראשון שאת שותה בבוקר. גם איני יודע מה צבע הסדינים שעוטפים את גופך. אבל עכשיו, כשהיום עולה והולך, אני שומר לך חסד נאורים. את כמו כדור בדולח שמאפשר לראות את כל הדברים. גופנו השתנו עם השנים, אבל בקרבנו החלומות עוד בוערים. אז כן, חשוב לשמור על חלומות וחשוב לשמור עליהם בטמפרטורה הנכונה. זה קצת מזכיר את המנות שמגישים חמות, אבל יש מתחת לזה איזה להבה, נכון? שכל הארוחה הן תהיינה חמות. אני אגב רוצה לומר לך שהמטאפורה של הקלידים, אני מאוד מאוד אוהב אותה, כי דרכך הבנתי שבעצם אנחנו קלידים, החיים מנגנים עלינו, אנחנו הפסנתר. כנף, לא כנף, פלסטיק, המונד, לא משנה מה. והחיים מנגנים. לפעמים הם מנגנים באצבעות עדינות, ולפעמים הם חובטים באגרופים ועושים עלינו וריאציות עם מרפקים, כן? אבל אנחנו הקלידים, והמוסיקה שעולה מתוכנו, הם השירים, הם יצירות האומנות.
קלידים שחורים, קלידים לבנים.
הכל שקופים, צבעונים, פסיכדליים, כן? כל מיני סוגים של קלידים.
אתה באמת בין המשוררים הבודדים שבאמת עושה מוסיקה ואהבה כשאתה קורא שירים. ואחד הדברים היפים שאתה גם מפתח ונותן מקום לצעירים. קודם שאני נפגשת איתך ואני אומרת לך, ספר לי עליך, מה אתה עושה? אני אומר, נסבי אותי, אני רוצה לספר לך על משוררים צעירים שאני מאוד מאמין בהם ורוצה לספר על אודותיהם. וזה בעיניי שליחות מאוד גדולה, כי יש לך הרבה שליחויות בחייך. אולי תחלוק איתנו אחת לפני סיום.
השליחות הזאת של גילוי יוצרים צעירים, היא כמובן באה מתוקף הפדגוגיה. אני מלמד הרבה שנים באוניברסיטאות, לימדתי בתיכון 25 שנה. היו לי תלמידים בתיכון שהפכו ברבות השנים למשוררים. היו לי סטודנטים שהפכו להיות ממש משוררים. זאת אומרת, זה לא שעשיתי להם הנחות. כשהוצאתי למישהו ספר, אני ידעתי שאני יכול לקרוא לו משורר. יש כמה שמות, אני לא אזכיר את כולם. הייתה אגב תקופה שלימדתי 20 שנים באוניברסיטת תל אביב, הייתה תקופה שתוך שנתיים, שלוש, הגיעו ארבעה או חמישה יוצרים, יוצרות, שהפכו להיות משוררים מובהקים. עכשיו, אני לא מנקס את זה לעצמי, זה לא בגללי. זה היה משהו בישראליות, בדור הזה, שפתאום הצמיח, והם התנגזו לכתיבה יוצרת, ובאו ללמוד ספרות, והוצאתי להם ספרים אחרי כן, בעונג עצום. הם כולם הפכו להיות מתלמידים לחברים, לעמיתים, אני נהנה מאוד להופיע איתם. אפילו חלקתי את הפרס על שם יהודה עמיחי עם יונתן ברג, שליוויתי אותו שנים. הוא הגיע לאוניברסיטת תל אביב, אמרתי לו, תראה, אתה כותב דברים טובים, רק אף אחד לא מבין שום דבר. שירה זה קומוניקציה, צריך לתקשר. ולאט לאט הוא התפתח, ליוויתי אותו, והיה לי הכבוד להוציא לו שלושה ספרי שירה מתוך הספרים שלו, הוציא גם רומנים ונובלה וכו'. אני רוצה לסיום ברשותך, אורית, לקרוא את השיר הפלגה, שהוא נמצא בגב של הספר סרגוס, וזאת סונטה. סונטה היא תבנית של 700 שנה, תבנית מוסיקלית שרבים מן המשוררים כתבו בה, גדולי המשוררים, פטרארקה, דנטה, שייקספיר. אני קטונתי, אני לא חיברתי הרבה סונטות, אבל אני לפעמים אוהב את הדגם הזה. כי מצד אחד הוא דגם אקונומי חסכוני, 14 שורות, ומצד שני הוא מובנה וצריך להגיד משהו מוגדר, כן, בבתים הללו, 4-4-3-3, והשיר נקרא הפלגה. הוא שיר מסכם, הוא כמובן שיר ארס פואטי, גם קיומי. הפלגה. בסוף לא יישאר ממני כלום, זולת מאות שירים בלב דממה. כמין שברי קרשים על חוף אלום, צל זיכרון מגוף ספינה שלמה. מן הימים שהתלטל בראש גלים וקסקסי הכסף של דגים סביבו, מנצנצים מתוך המים הכחולים, דולגים וצוללים על נתיבו. הנה הם מוטלים כעת בחול, ההגאים, המפרסים ושני תרנים, והם עודם זוכרים את הקולות, ולפעמים בלילה הם מתרוננים, כאילו עוד אפשר לשוב אל המחול ומחדש להתחבר למקהלות.
וואו, נגמר מהר מדי.
זאת סונטה, זה מתוקף ה...
לגמרי, וואי, יש לך ספר שהוא כולו 14 מילים בשיר רזים, שאני מאוד מאוד אוהבת, ובכלל קצרה היריעה, כל כך הרבה ספרות ועשייה ושירה, ואני ממש רוצה לסיים עם שיר כל כך פשוט של ילדים שכתבתי לאחרונה, כמו ילדות. יסמין קופצת עליי, ומזכירה לי שאימהות לפעמים שוכחות להשתובב כמו ילדות, של קלאס ושל חבל, של משחקים בכל ים, שלא נעלם לעולם. אז אני מאחלת לנו להשתובב ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, ואיך אמרת, בהשראה והנאה מחודשת כל בוקר. ואני רוצה לאחל לנו, רפי ולי ביחד, לעלות על במות משותפות בעתיד הקרוב, ולעשות ביחד מוסיקה, שירה והנאה צרופה.
תודה ובשמחה, כל הזמנה תענה ואנחנו נשיק את הספרים ביחד.
נפלא, רפי וייכרט, אושר גדול, תודה ענקית, ולהתראות חברים עד הפודקאסט הבא, להשתמע.